ברשות מוריי ורבותיי, הקדמנו כמה דקות לפני שהשיעור מתחיל בשמונה, נתחיל בדברי תורה, לעילוי נשמת, אבינו מורינו, שזכותו תגן עליכם ועלינו בעזרת השם, ונזכה כולנו בעזרת השם שיעמוד בתפילה על כל הציבור הקדוש הזה בעזרת השם. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא דף למד עמוד א', הגמרא אומרת דבר כזה, אמר רב יהודה, אי מן דבאי למאה וחסידה לקיים מילה דנזיקין. מי שרוצה להיות חסיד, שיקיים מילה דנזיקין. ילמד מסכת נזיקין, סדר נזיקין, בבא קמא, במציע, בבא בתרא. רב אמר, יקיים מילה דאבות. לא, ילמד מסכת אבות, ואז הוא יהיה, יכול להגיע לדרגת חסיד. ואמר לה, מילה דברכות. ילמד מסכת ברכות. הסברים שם מפרשים מה זה מילה דברכות. ילמד מה שכתוב חסידים ראשונים שועים שעה אחת קודם התפילה. לפני שאתה מתפלל, שים לב איך אתה מתפלל, מה אתה מתפלל, מה אתה אומר. זה הכוונה מילה דברכות. ככה הגמרא אומרת. הגמרא הזאת היא, מה זה מילה דנזיקין? הגמרא לפני כן מספרת, מה אנשים, הגמרא שמדברת, אם אדם מוציא זבל, המשנה מדברת, אם מוציא זבל בחוץ והזיק, מי חייב? מי חייב בזבל הזה שיוזק? אדם יוציא זכוכיות שבורות לרשות הרבים, בעצם זה נעשה בור. אז הגמרא שם מספרת, הרב יהודה, הרב רונה שם, שהם היו חופרים שלוש טפחים בתוך הקרקע, וטומנים שם את הזכוכית. למה? שאפילו המחרשה, אם לא תתקל בדבר הזה. אם יחרשו פעם את השדה הזה, אם פעם יסתברו בשדה הזה, ישתמשו בו, ויעבורו שם מחרשה, זה לא ייתקל בזכוכיות השבורות האלה, וישברו הזכוכיות השבורות האלה. כדי שלא יקרה דבר כזה, היו עושים, תומנים את זה שלושה טפחים לפנים. אומרת הגמרא, זה נקרא חסידות. מה ההבדל בין חסיד לצדיק? דבר הזה ידוע מפורסם, אביא את זה במסילת ישרים, וזה גמרא במסכת שבת. הגמרא אומרת, חסיד תפילתו נשמעת, וצדיק גם תפילתו נשמעת, אבל חסיד תפילתו נשמעת יותר מהצדיק. למה? כיוון שהחסיד עושה לפנים משורת הדין. צדיק עושה מה שכתוב בשולחן ערוך. מה ההלכה? זה מה שהוא עושה. החסיד עושה לפנים משורת הדין. אז גם אדם שמתפלל, חסיד שמתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא שומע לו, אפילו שלא מגיע לו, לכן תפילתו נשמעת. אז מצאנו בגמרא שלושה סוגים ואפשרויות לעשות מילה דחסידה. א', או ללמוד מסכת נזיקין, או למסכת אבות, או מסכת ברכות. אומר המהרש"א במקום, מה הכוונה של שלושה הדברים האלה? אומר, אדם צריך להיות שלם בשלושה חלקים. א', להיות טוב לשמיים. דבר שני, טוב לבריות. דבר שלישי, טוב לעצמו. מה הכוונה? אומר המהרש"א, טוב לשמיים, מה הכוונה? אתה צריך ללמוד מסכת ברכות. לפני שאתה מתפלל, לפני שאתה מברך, תדע איך אתה מתפלל, איך אתה מברך, למי שאמר והיה העולם. זה טוב לשמיים. טוב לבריות, זה מילה דנזיקין. זה מה שהגמרא אמר רב חסדא, מילה דנזיקין, אם אתה לומד, רב יהודה אמר, אתה לומד מילה דנזיקין, זה טוב לבריות, בן אדם לחברו. וטוב לעצמו, זה מילה דאבות, אומר המהרש"א. למה זה מילה דאבות? אדם, תקן את המידות של עצמך. שהמידות של אדם יהיו טובות, זה מילה דאבות. אז כל אחד מהחכמים, אומר המהרש"א, תפס טובות האחת, תפס דבר אחד טוב. תקפוס עצמך במילה דנזיקין, במילה דאבות, במילה דברכות, כדי שאתה תהיה מבחינת חסיד. איך אומר המהרש"א? כתוב, אנחנו נדבר כל פעם על משהו אחר, לפני שנזמין את כבוד הרב אלגזי לדבר בכבוד, ראש הישיבת המדגן. כתוב, מילה דברכות, הרב זצ"ל היה לו את כוח התפילה. הרב זצ"ל היה לו את כוח התפילה, כולנו ידענו את זה, כולנו שמענו את זה, כולנו מכירים את זה. היה מבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. והזכרנו את זה פה, היה פה היום, השבוע הזה, הרבה בתי ספר באים כאן לכאן, לבית הכנסת הזה, לשמוע על הרב זצ"ל, לקבל מתורתו. אז סיפרתי להם את הסיפור, עכשיו אנחנו נמצאים ב... יש, לצערנו הרב, יורים בגזים וכדומה. בזמן מלחמת המפרץ, כולנו מכירים את זה, מי שמתפק פה בבית הכנסת ודאי זוכר את זה, בזמן מלחמת המפרץ, היינו כולנו מסתובבים עם מסכות אבך. והיה נחש צפה, כולם נכנסים למקלטים, לחדר האטום וכו' וכו', דברים ידועים. בליל שבת אחד, הרב עמד כאן, ממש כאן בתפילה, פה היה מקום תפילתו. באמצע תפילת 18, היה נחש צפה. באמצע שומעים אזעקה. כל הציבור פה שהיה פה, מי שהיה פה זוכר את הדבר הזה, מסתכלים על הרב, הרב יזוז, לא יזוז. מה שהרב עושה, אנחנו עושים. רואים שהרב ממשיך להתפלל רגיל. אמרו, אם הרב נשאר פה, זה החדר האטום, הכי טוב, לא, אנחנו לא זזים מכאן. כולם משאירים הרב, החזן, יהיה בריא, החזן שיהיה בריא, רב עזרא פרנאי, אני חושב, הוא היה חזן, הסתכל על הרב לראות אם הרב מסמן לו לזרז, לא לזרז, נכון, זה היה רב עזרא? לזרז, לא לזרז, הרב לא מסמן לו שום דבר, אז הוא ממשיך רגיל עם הפיוטים רגילים, באותו קצב, לא מזדרז, אם הרב לא מזדרז, גם הוא לא מזדרז. טוב, אומרים ויכולו, תפילה בריחה מעין שבע, עלינו לשבח, היה מנהג, כולם היו עוברים, אומרים שלום לרב, שבת שלום, וצא אחרי התפילה, וכולם עברו, אמרו לו שבת שלום לרב.
קשור לבטיחות היום גם כן, אנחנו מצפים אל השיעור של הרב יוסף אליהו, ראש מוסדות כאן במרכז הרוחני, היכל יעקב.
נחזור טיפה לסיפור של המאזינים ברדיו. אז בזמן מלחמת המפרץ היה תפילה, שתפילת ערבית בליל שבת, בשעת התפילה היה אזעקה. נחש צפה היה, והיה אזעקה, ואנשים הסתכלו על הרב, זה היה בתפילת עמידה, אם הרב זז, לא זז, גרו שהרב לא זז באמצע התפילה. אמרו, רגע, זה אם הרב לא זז באמצע התפילה, זאת אומרת, זה החדר האטום הכי טוב, נשארו עם הרב. והתפילה המשיכה כרגיל. כשהרב גומר את התפילה, היו נוהגים לעבור להגיד שבת שלום לרב, כל הציבור, עוברים ועוברים שבת שלום, והרב לא מזדרז. אומר שבת שלום לכולם. כשהרב גומר את התפילה, היו מלווים אותו בדרך כלל לבית קרוב ל-50-70 אנשים. למה היו מלווים אותו הביתה? היה הזדמנות לשאול אותו שאלות בהלכה. שואלים אותו בדרך, היו אנשים שרוצים לשמוע את התשובות, והיו אנשים שרוצים לשאול את השאלות, וככה הרב היה מתנהל איתו עד הבית, עם שאלות בהלכה, כל ארבעה חלקים. באמצע הדרך הרב אומר, רב זצ"ל אומר לציבור, למה הרחוב ריק? אין אף אחד ברחוב, מה קרה? אמרו לו, מה, הרב לא שמע, היה אזעקה, אז כולם בחדר האטום. הרב אמר, מה, היה אזעקה? לא שמעתי. אז מה אתם יושבים בשקט? אמרו, לא ראינו שהרב לא עשה כלום, אז גם אנחנו לא עשינו כלום. הרב עצר מיד, אמר לכולם, תרוצו מיד הביתה, בטח הנשים שלכם דואגות לכם, בני הבית דואגים לכם. זה בן אדם לחברו, צריך מיד לרוץ הביתה. גם אני צריך לרוץ הביתה, לרבנית שתחיה, לראות מה קורה. בטח הם דואגים, מה קרה? למדנו בזה שתי דברים, הסיפור הזה. א', בן אדם לחברו, רגע שהוא שמע ככה, לכל הציבור, תרוצו מיד הביתה. דבר שני, הרב היה בתפילה. הייתה אזעקה, אזעקה, המטרה שלה שכולם ישמעו איפה נמצאים, והרב לא שמע שום דבר. כי הרב היה בתפילה, היה קשור ודבוק בקדוש ברוך הוא. זה דבר, היה לימוד עצום לכל הציבור שהיה פה. כשמתפללים לא שומעים כלום. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. השם מרחם, אדום היה מתפלל היום, יש לו פלאפון, מקבל הוראה לקנות 2 קילו עגבניות, הוא באמצע התפילה עוצר, שומע. כן, כן, 2 קילו, אני אביא לך. הרב היה אזעקה, לא שמע שום דבר. זה כשאדם מתפלל ועומד לפני קונו, כעבד לפני קונו. זה מילה דברכות, זה תפילה. כשחסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה, אנחנו רוצים לבקש ולהזמין את אחד מהתלמידים של מרן הרב זצ"ל, רב אלגזי, שידיו רב לו בהפצת התורה, בכל הארץ כולם, בכל העולם כולו, צוב רמד הרבנן, מבקשים ממנו, כשהיה קרוב לרב ושמע הרבה דברים והנהגות מהרב, בבקשה.
רשות, הגאון הגדול הרב שמואל אליהו שליטה, רבה ראשי של צפת, רשות הגאון הגדול הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש, דרכי הוראה לרבנים, פשוט כל הקהל הקדוש. האמת שקטונתי לעמוד פה, גם לפני גדולים וטובים ממני, וגם מדבר על מרן הראשון לציון, שזכיתי להשתופף בצילו כמה וכמה שנים טובות, ברוך השם, זיכני השם, ויש הרבה מה לספר שהיה בצילו של הרב, אבל אני אגע בנקודה אחת שמורנו רבנו הרב שמואל ביקש ממני לנגעת, בנקודה הלכתית מפסיקותיו של מרן. אני חייב להגיד רק, בעניין הזה שפסיקותיו של מרן, הרב יוסף אליהו הזכיר פה את כל חלקי השולחן ערוך. אנחנו זכינו כל שנה לעשות כנס מרכזי של צורבא מרבנן, שמרן הרב היה נשיא הצורבא. כל מהלך הצורבא היה על ידי התייעצות עם הרב, מה בדיוק לכתוב, איך כל המהלך של החוברות, מה הנושאים שבחרנו, הכל היה, היינו סמוכים תמיד על שולחנו של הרב. אני זוכר שהתחלנו את הצורבא והרב שאל אותי השאלה הראשונה, מי ילמד את הצורבא, את ההלכות האלה בכלל שלנו? אמרתי לו, רבנים, הקטעי שיעורים. הוא אומר לי, זה טוב שגם רבנים ילמדו הלכה, הוא אומר, זה דווקא רעיון טוב. ככה אני זוכר שהיה. ואז כל שנה היינו מזמינים את הרב לכנס גדול מרכזי שהיינו עושים בגבעת שמואל. היו רבנים שמגיעים, כל מיני פוסקים כאלה ואחרים, וגולת הכותרת היה בסוף היום, מרן הרב. הוא היה מגיע, והיו מבצעים פתאום אלפי אנשים, אני חושב, 1,500 איש היו מגיעים. הרב היה נכנס, רק כניסתו, שהיה עוד והדר לתוך הבית כנסת, בית כנסת גדול מאוד, אחד רחמים, היה דבר שאומר, רואה רשתאות, איך כל הציבור כולו ממש מנשק את שיפולי גנימתו של הרב. איזו הרצה גדולה הייתה לרב. כשהרב היה מגיע, זה היה לשעה וחצי, הם חכים איזה 3/4 שעה, הרב היה עונה על שאלות, בכל חלקי השולחן ערוך, והחלק השני הרב היה דורש מננה דיומה. הייתי עומד סמוך לרב, אומר, כל פעם תקבץ 3 שאלות. וכל פעם הרב היה עונה 3 שאלות. הייתי עומד נדעם, זה לא שהכינו לו את השאלות קודם, כמו שהרבה רבנים מבקשים. היו שאלות ששואלים, כמו שהרב אמר, מארבעת חלקי השולחן ערוך, ממש בהתקלה. והרב היה עונה דבר דבור על אופנו, בצורה ממש מעוררת השתאות, כאילו הרב מונח עכשיו בסוגיה הזאת. הדברים בלתי, בגדר, תוך כדי זה כמובן שהרב היה גם מעורר את הציבור, מן הדבדיחות היה עושה את זה בטוב טעם ודעת, כדרכו בקודש, שכל תורתו הייתה נופת צופים בצורה מיוחדת ממינה. אחרי שהרב היה יוצא, אחרי כמה ימים תמיד, אני חייב לספר, הייתי בא לרב, הייתי אומר, מודה לרב שטרח להגיע עד גבעת שמואל, ואמרתי לו תמיד, הרב, תדע לך, הדברים היו שמחים כנתינתם מסיני. תמיד הוא היה אומר לי אחרי זה, איך טיפלנו באשכנזים האלה שם בגבעת שמואל? היה טוב, אה? אז כך היה שמח שהיה נכנס שם למעוז של גבעת שמואל, והיה שם, והציבור היה כולו, זה היה כוחו של הרב, שיכל לאחד את כלל ישראל, לא משנה איפה, בכל מקום כולם היו רצים אחרי תורתו המתוקה מדבש של הרב, שהיו דברים היו מהירים מאוד. כמו שאמרתי, אז הרב שמואל ביקש ממני שאני אגיד משהו בענייני הלכה מתורתו של הרב, אז אני חייב להגיד שלקחתי פה שאלה אחת, שביררנו אותה קצת היום מבית המדרש שלנו בישיבת רמת גן, וננסה להגיד את הדברים, דברים שהרב ענה בקצרה, ננסה טיפה להרחיב אותם לפי הזמן שיש. אני רק חייב לפני לכם לומר הקדמה. הפוסקים, יש 3 צורות של פוסקים שיש, שמביאים לפניהם, מדבר על גדולי תורה, שמביאים לפניהם שאלות בהלכה. יש צורה אחת, שפוסקים שמביאים להם איזושהי שאלה, ומתחילים להתפלפל סביב אותה שאלה, הם כותבים תשובות ארוכות וצדדים לפה וצדדים לפה וענפים כאלה וענפים כאלה עד שכמעט האדם לא מוצא את ידיו ואת רגליו עד שהוא כבר קורא את ענף שין, כבר שכח מה שהיה בענף א', כי זה דרכם שמרוב פלפולים לפעמים גם פינוניה קצת בלבולים וקצת קשה לזה. יש פוסקים שתורתם ברורה להם, אומרים מיד הפסק, אבל הם גם מביאים מקורות רבים לכל דבר שהם עוברים סימוכין מכאן ומכאן, וזה מרחיב את התשובה בצורה נפלאה ביותר. שיטה שלישית, שמביאים שאלה, והשאלה היא שאלה כבדה, אבל התשובה היא, כיוון שהתורה היא ברורה לפוסק, התשובה היא קצרה, המקורות הם קצרים, והדברים חדים וברורים, ועל פי זה ניתן לעשות. נדמה לי שרוב פסיקותיו של הרב, שענה אלפי תשובות, היו בחלק השלישי. הרב לא היה מעריך הרבה, היו תשובות שהוא היה נותן שאלות, שאני זוכר כמה פעמים דיברנו על השאלות, שהיה נותן בבית כנסת בית יהודה, כמדומני היה של ה... אז שם היה אולי נותן שיעורים יותר ארוכים, מנחת יהודה. אני זוכר היה כמה שאלות, ותמיד הרב היה שואל אחרי כן, מה, התשובה כבר פורסמה, ככה היה שואל אחרי שהיינו דנים בתשובה, התשובה כבר פורסמה, אבל כדרכו בקודש, רוב פסיקותיו גם בשאלות בעל פה, שהיו באים לפניו, שזכיתי לראות, היה עונה קצר, בחד וחלק. לא היה יותר מדי מעריך בדבריו, כי תורתו הייתה כמונחת בקופסה ממש. אז השאלה שבאה פה לפני הרב, שאלה כדלהלן. זאת אומרת שיש יהודי ספרדי שמתארח אצל אשכנזי בליל שבת, והאשכנזי קנה חלות שהן חלות מתוקות. חלות מתוקות, אבל חלה חצי מתוקה אפשר לקרוא לה. חצי מתוקה, שאותו מארח אשכנזי עושה עליה את הלחם משנה. שאלו את הרב, האם הספרדי שיושב סמוך לשולחנו של האשכנזי יכול לצאת מדין לחם משנה בחלה כזאת שהיא חצי מתוקה, תכף אני אסביר את הבעיה שיש, והשאלה הנוספת, ששאלו באותה שאלה, האם אותו ספרדי יכול לברך ברכת המזון, אגם שהוא לא אכל כמות של קביעת סעודה בפת הבא בכסנים, שזה לפי שיטת הרב, יש הרבה שיטות בראשונים, כמה ביצים צריכים לאכול מה השיעור שלהם, אבל לפי שיטת הרב זצל היה 240 גרם. אומר אותו אורח ספרדי, לא נעים לי לאכול על שולחנו של האשכנזי, כדי לדבר בקעת המזון, 240 גרם, אני אגמור להם את כל החלה. אז האם, א', אני יכול לצאת ידי חובה בלחם משנה, ומעבר לכך, השאלה לגבי העניין של כמות סעודה, קביעת כמות סעודה, בשביל לברך בקעת המזון. מה השאלה שיש פה לפני, שהיא באה לפני הרב, ואני אגיד גם את תשובתו הרב, של הרב, וכאן רואים את גדולתו וחוכמתו, וגם מה שהרב יוסף שליטה הזכיר בנו של הרב, גם את העניין של מעבר לפסיקה, גם הבן אדם לחברו, יוצא מן הכלל. הדבר ראשון, קודם כל, בעניין הזה של פת הבאה בכסנים, כידוע, בית יוסף בקופס המחת, מביא באורחיים, שיש שלוש דעות, מה זה ההגדרה של פת הבאה בכסנים, שהגמרא מביאה מסכת ברכות. האם פת הבאה בכסנים, לפי שתת חלק מהראשונים, רבנו חננאל, זה כוונה היא שפת הבאה בכסנים כפשוטו, זאת אומרת, יש כיס, ולתוך אותו כיס מכניסים שקדים, מגוזים, סוכר, כל מיני דברים כאלה ואחרים. ממילא, זה כבר לא גדר של פת, זה כבר גדר של כסמים, ובדרך כלל הדבר השווה לכל ההגדרות שאני אגיד, שבדרך כלל הדברים האלה לא קובעים עליהם סעודה. כדי שיהיה קביעת סעודה, זה בדרך כלל פת. אבל אם זה דבר שאדם אוכל ממנו מעט, ככה, קילה חיית, כמו מנה אחרונה כזאת, אוכל אותה בסוף הסעודה, זה ההגדרה הבסיסית של פת הבאה בכסנים. אז אם ממלאים את הכיס בדברים כאלה ואחרים, זה שיטה אחת שנקראת פת הבאה בכסנים. יש שיטת הרמב״ם, שפת הבאה בכסנים, הפשט הוא שהבצק עצמו, לא מכניסים לתוכו, זה לא כיס, אלא הבצק עצמו, הוא שמו בו טעמים כאלה ואחרים, ונשתנה טעמו והוא בצק מתוק, באופן כזה או אחר. שיטה שלישית בראשונים, שמדובר במצב כזה, שזה דבר שדברים שכוססים אותם. זאת אומרת, זה בצק עד שיפשו אותו לחלוטין, ובגדר כסיסה כזאת, כוססים אותו, זה כבר יבש לחלוטין, וגם על זה בדרך כלל לא קובעים סעודה. אדם לא קובע סעודה על בגלה או דברים כאלה ואחרים, שהם קשים, קשים, יבשים וקשים. אז בעניין הזה של שלושת התאות הראשונים, המחבר בקוף סמכת סיף זין פוסק את שלושת השיטות להלכה. מביא יש אומרים ויש אומרים, יש פרשים ויש אומרים, מביא את שלושתם להלכה. אלא מה, בעניין הזה של פת הבאה בכסנים שבהגדרתה, שהבצק עצמו הוא מתוק, נחלקו פה המחבר והרמה. לפי שיטת המחבר, פת שכזאת שיש לה כבר טעם שנשתנה מבצק רגיל של לחם, וכבר נהיה, קצת נהיה לו גדר של מתיקות, הוא כבר יצא מכלל פת. זאת אומרת, ויש פה לשון של הבית יוסף, הוא אומר, וכבר מקילים בעניין, מברך עליו בורא מיני מזונות. גם על זה שכתוב מקילים בעניין, יש מה לדון בעריכות, אבל מברכים עליו בורא מיני מזונות. למחבר, די קצת בזה שהשתנה טעם הפת, שכבר יברכו על זה בורא מיני מזונות. לעומת זאת, הרי מה כותב במקום, שכדי שנברך על זה בורא מיני מזונות, שנוציא את זה מכלל פת, ונביא את זה לכלל פת הבאה בכסנים, אם הכנסתי בתוכו מי פירות או דברים שהם מתוקים בתוך הפת עצמה, צריך שיהיה בגדר מתוק מאוד, הרימה שם כותב, כמו בגדר של ליקח. ליקח זה כאלה עוגות שהאשכנזים אוכלים אותם בדרך כלל ביורצייט, וכמעט מגיעים לדין חנק. זה משהו כזה שאוכלים אותו, והוא ממש גדר של עוגה לחלוטין. זה ההגדרה שאומר שם הרימה. מכאן, שנחלקו מה ההגדרה של פת הבאה בכסנים. גם בדברי הרימה עצמו נחלקו, וזו מחלוקת גדולה שיצרה גם נפקמינה על ההלכה, שלא נחים בה כרגע, שבפת הבאה בכסנים לפי דעת הרמ"א, האם באמת צריך שיהיה, כמו שהוא מביא בהגדרה הפשוטה, ממש כמו גדר של עוגה, זה עוגה, או די בכך שהבצק יהיה מלא במי פירות, וכבר נשתנה טעמו, ונהיה רוב מי פירות, אגם שלא נשתנה לגמרי טעם הבצק, יש בו טעם קצת של כמו, זה לא עוגה. לנפקמין הגדולה, אני רק אגיד בסוגריים, נפקמין הגדולה בין שני ההבנות בדברי הרמ"א, האם צריך שיהיה ממש בגדר של עוגה כמו לקח, או שיהיה בגדר של מי פירות, רוב מי פירות שיש בתוכה, נפקא מינה גדולה, ומצוי מאוד בחוץ לארץ, גם בארץ כבר מתחילה התופעה, שאנשים לוקחים מי פירות, שמים בתוך בצק, לא נשתנה הרבה טעמו, אבל רובו, אז אולי שהוא אותו במי פירות, ויש לו טעם כמעט לחם לחלוטין, בחוץ לארץ נתקלים בדבר הזה, הם עושים ממש בגטים, מכניסים בתוכו כל טוב הארץ, ואומרים, מזונות, זה מזונות. ואני כבר ראיתי שאפילו על פלאפל, לוקחים פיתה, פיתה ממש, שמים מי פירות בתוכו, אדם קובע על זה סעודה, מי פירות, זה מזונות, מזונות. שאדם, כולם רוצים להיות ככה, עובר בשב, קום שיברך בקעת המזון, ויתברך בקעת המזון, ויוריד את כל השפע, כמו שאומר השלה הקדוש, לא, הוא רוצה להיות עובר ושב. הכל מזונות ובזה נגמר העניין. עכשיו, הרבה צעקו לדבר הזה. איך יכול להיות שאדם קובע סעודתו על דבר שנראה כמו פת, יש לו צורת פת, נכון שיש מי פירות בתוכו. אבל בסדר, לא ניגע, כבר הרבה פוסקים יצאו כנגד התופעה הזאת. לענייננו אנו, מה אנחנו עושים במצב כזה, כמו שאמרתי, שאלו את הרב זצ"ל, כשאדם מגיע לאשכנזי והוא אוכל שם חלה, שהחלה הזאת היא חצי מתוקה. אם היא מתוקה לגמרי, יש חלות ממש מתוקות, אז זה גם לאשכנזי זה ייחשב כמזונות. אבל אם זה חצי מתוק, לפי הספרדים מספיק חצי מתוק, זה חלה מזונות, כמו שאומר המחבר. אבל לפי דעת הרמ"א, יכול לברך על זה המוציא. השאלה, האם הספרדי יכול לצאת ידי חובה בלחם משנה על אותו חלה שהיא חצי מתוקה, של אשכנזי זה נחשב כהמוציא, ובשבילו זה נחשב כמזונות. אז הרב אמר פה דבר נפלא ביותר. אמר הרב, כלל גדול, ואני קצת הסתפקתי בידי והרב, קצת נכן איתנו את זה בית המדרש, הוא אומר, לכאורה, כל מי שמתארח אצל מישהו, שלשיטתו זה נחשב דבר שהוא ראוי לברך עליו המוציא, צורך העניין כאן, או הרב גם מזכיר דבר נוסף לגבי עניין של יין, הרי לפי דעת המחבר צריך להיות רוב יין, אשכנזים אפילו פחות מזה. הוא אומר, אם לשיטתו הוא המקדש, הוא המברך, ובזה הוא יוצא ידי חובה, גם הסמוך על שולחנו יוצא ידי חובה. היה אפשר להגיד, כי הרב שולח פה לכף החיים. כף החיים היה אפשר אולי להבין הבנה נוספת. ייתכן שגם מי שעושה על מזונות קידוש, זאת אומרת, קובע מקום סעודה, על, 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 לא על פת, על מזונות, ייתכן שהוא צריך לקחת גם שתי עוגות יחד, כי אין לחם משנה. אבל זה כנראה לא כוונת הרב. כוונת הרב זצ"ל הייתה, שאם לשיטתו הוא יוצא ידי חובה באותה פת בשבילו, השומע בסמוך על שולחנו גם יוצא ידי חובתו. אלא מה? ממשיך הרב ואומר, אבל מה נעשה עם בקעת המזון? כאן כנראה שהרב כבר חילק את הדברים לשניים. כשאני יוצא ידי חובה ממישהו אחר שהוא יוצא ידי חובה, אז אומר הרב, אפשר להכניס גם בדברי הרב, וכנראה גם מובלע בתוך דבריו הקצרים, אבל המהירים מאוד, שיכול להיות שאנחנו נלך לפי שיטת היש שומרים האחרת, הרי יש לנו שלוש שיטות יש שומרים בדברי המחבר, אז אם אלה, די בכך שנלך לפי שיטה אחרת, שזה לא יחשב כפת הבא בכסנים, אפילו לדעת הספרדי, וממנו יוצא בזה ידי חובה, זה גם אופציה. אבל יותר מזה אני חושב שהחידוש של הרב יותר גדול, שמי שנמצא על שולחנו של האחר גם יוצא ידי חובה, אם לשיטתו הוא יוצא ידי חובה. לכן הרב הכניס פה את זה, וכן אם בעל הבית מברך על גפן, לפי מנהגו, מוציא את השני ידי חובה. אבל מה נעשה עם העניין של ברכת המזון? כמה הרב אומר, כאן כבר אי אפשר, כיוון שהוא הספרדי צריך לצאת ידי חובה, הוא צריך לאכול 240 גרם. כאן הוא כבר נמצא בבעיה גדולה. כן? אז הוא אומר, אפשר גם פה אולי גם ללכת על השיטה של לסמוך על היש שומרים האחר, שכמו שאמרתי במקרה הראשון של הלחם משנה, ולהגיד שזה לא בשבילו, לא נקרא הפת הבא בכסמים, בהגדרה הזאת של מעט מתוק, צריך שיהיה נגיד, שיהיה לפי השיטה הראשונה, שיהיה רבנו חננאל דווקא כיס מלא דברים, כאן זה לא כיס מלא דברים, אם זה לא כיס מלא דברים, אז אפשר לסמוך על השיטה הזאת, שאדם יוצא בזה ידי חובה, וגם לספרדי זה לא יהיה פת הבא בכסמים, כי הרי המחבר פוסק את כל שלושת השיטות להלכה. אומר הרב, אבל זה רק בדיעבד בלבד. לכתחילה מן הראוי שיוכל באמת 240 גרם, לסמוך שרק על שיטה אחת. וזה, אבל, אז אומר הרב, בהמשך התשובה, ואם כך, הוא יודע שהוא הולך לאשכנזי שנוהג לאכול פת הבא בכסמין לשיטתו של הספרדי, והוא לא רוצה לסמוך דווקא על שיטה אחת מן השיטות, שיביא איתו פת, פת פת, כזית, אחרי שהרב מביא את האופציה הזאת, הוא מיד כותב, ובלבד שלא יפגע בחברו חס ושלום. זה שאתה מביא איתך פת, זה לא ראוי שאתה נמצא סמוך לשולחן אחרים, פתאום אתה מוציא פת שם במקום, יכול להיפגע. אז הרב מיד כותב, ובכל מקרה ייזהר שלא יפגע בבעל הבית. אז יש פה, אני יושב את כל הזה, יש פה גם את החילוק והסברה, איך אנחנו פוסקים כשיטה להלכה למעשה בתוך דברי המחבר, איך אנחנו צריכים להסתדר עם חילוק בן אדם שיוצא ידי חובה על ידי אחרים לעצמו, בסוף גם הגדר שבן אדם לחברו. כי הרב, כל דרכו בקודש היה התייחסות לבריות בצורה הכי מרוממת שיכולה להיות. אפשר פה להרחיב הרבה מאוד. אני חייב רק להביא אולי סיפור אחד כדי להשלים את התמונה, כמה כבוד הבריות היה חשוב לרב. היחס שלו, המאור פנים, אני לא יכול לשכוח, גם פה בבית הכנסת, איך שהיה מאיר פנים לקטן לגדול באשר הוא. ותמיד, אני חושב שאני, בדורנו, לא מצאנו שיש גם גדול בתורה בסדר גודל עצום שכזה. גם קדושה כזאת, גם הנהגה כזאת. חבל על דעבדים לא משתכחים. החיסרון של הרב שנהיינו יתומים, שכל ההנהגות הגדולות איש שהכל היה בו.
גם תורה גדולה, גם קדושה גדולה, גם הנהגה גדולה. אני יכול להגיד באופן אישי, ממש יתמות יתומים היינו בעיניו בלי הנהגתו של הרב. אבל רק להביא כדבר אחרון את העניין של הנהגתו של הרב בכבוד הבריות, באחד הכנסים של הצורבה שדיברנו עליו, היה יהודי שהגיע אישיות שהיה קצת, היה בזמן ההתנתקות, הייתה קצת, היה עליה טרוניה כזאת ואחרת, וכשהוא הגיע, אנשים באו אליי בטרוניה, למה הזמנת אותו? מתי אני לא הזמנתי אותו? אבל הוא תפס מקום ראשונה במלכות, והרב בחושיו הדקים מן הדקים, בגאוניות שלו, קלט שיש פה איזו התרחשות לא ראויה. אז הרב כדרכו בקודש תמיד היה פותח ברשות, זה ברשות הרב הגדול יזוזו מגדול, וזה הרב לא יפספס אף אחד, אני מבקש מהרב שמואל, זה הפרמי שהביא לו את הרשימה, שחד ושלום יפספס אף אחד. והרב הגיע לאותו יהודי גם, מי זה שאנשים פקפקו על זה? הרב רומם אותו מעלה מעלה, ואמר, והיהודי הזה מרביץ תורה, כל הציבור כבר עם הרב ככה מרומם אותו, מה נענה בתרי, מישהו יכול כבר לחלוק עליו? אז ראיתי מה זה גדלות, שאם אדם נמצא במצב של מבוכה, איך הרב מרומם אותו כלפי מעלה. היה ממש מנוף שמרים אותנו מעלה מעלה. רק הדבר היחיד שאנחנו לא נגיד לקראת היורצייט של הרב, אם כל אחד מאיתנו ייקח משהו בשקיעות בתורה, בהנהגה, בקדושה, באהבת ישראל שהייתה לו ללא גבול, אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שבקרוב נראה אותו כאן בעזרת השם בתחיית המתים, ונזכה כולנו עין בעין לראות בשום השם ציון.
הרב של הרב בן ציון אלגזי, ראש ישיבת רמת גן, עכשיו רב יוסי, רב יוסף אליהו, ניגש להמשיך את המעמד הגדול הזה.
דיברנו על הגמרא במסכת בבא קמא בדף למד, על מי שרוצה להיות חסיד. אז הגמרא שם אומרת, הבאנו את דברי הגמרא, או שאמר רב חסדא, יעסוק, אמר רב יהודה יעסוק במילה דנזיקין, ורב אמר יעסק במילה דאבות, ואמר לה במילה דברכות. והסברנו את הגמרא, מה שאומר המהרש"א, שמה זה מילה דנזיקין, מילה דאבות, מילה דברכות, שאדם צריך להיות שלם, טוב לשמיים, טוב לבריות, וטוב לעצמו. דיברנו על הנושא של טוב לשמיים, אחר לדבר על הנושא של טוב לעבוד, טוב לבריות, אומר חובת הלבבות, אבל תנאי הפירישות המיוחדות כאשר אמרו כיצד החסידים. מי זה הפרוש? זאת אומרת חובת הלבבות, מביא שם רשימה ארוכה של מעלות של מי שיהיה פרוש. אומר הרמב"ם, חובת הלבבות, אחד המעלות הוא שאדם יהיה מיושב. זה, אדם צריך להיות פרוש, צריך מיושב. מה זה מיושב? מי שזוכר, כשהם מגיעים לרב עם כל מיני שאלות, כל מיני שאלות מכל מיני עניינים, כשהיית מדבר עם הרב זצ"ל, היית מרגיש שיש לך את כל הזמן שבעולם. יש לו את כל הזמן שבעולם בשבילך. אפילו שאתה, הבן אדם הזה היה שואל לא לעניין, הרב היה שומע אותו, מקשיב לו. פעם אחת הרב היה צריך, קבעו עם הרב חלקה, בבית. באו לבית חלקה, והסבא לא הגיע. טוב, והרב היה ממהר לצאת. אז כמובן הרב עשה את החלקה, צילמו, הכל טוב ויפה, והרב בא לצאת החוצה, בדיוק הסבא הגיע, וכי סליחה, 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 נתקעתי באיזה פקק ולא יכלתי להגיע. טוב, גמרנו, כבר היה עבר הזמן, קבעו זמן, הרב ממהר, לא, בוא, תשב, הכניס אותו, הושיב אותו, קרא לצלם, תעמוד פה, נעמוד פה, תצלם, חתך את שלו תמונה לסבא עם החלקה, וחתך עוד פעם ויצא מהר לדרך. זה אחד המעלות הולכות. שבין אדם וחברו, מעט הפרוש הוא מיושב. יש לו זמן לכל אחד. ממשיך החובת הלבבות, עוד אחד מהתנאים של הפרוש, מה זה? הוא מודה. מה זה מודה? יש לו את כוח ההודעה. פעם, הרב זצ"ל היה באחד הבתי ספר, באחד התמודי תורה, שהזמין אותו לבחון שם את התלמידים. אז הוא בוחן את התלמידים, שואל שאלה אחת, עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, והגיע לאחד התלמידים. זה דבר מאוד מעניין. הוא שאל אותו, ענה התשובה, המשיך לשאול אותו עוד שאלה, אמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע. לא יודע. ענה לו, תשובה לעניין, אני לא יודע. טוב, הרב המשיך הלאה. תמיד שתלמיד לא היה יודע שאלה, הוא אף פעם לא היה מעביר את השאלה לבא בתור. היה שואל שאלה חדשה. כדי שאותו אחד, גם בישיבה, פה בקולג, שהיה בוחן את האברכים, כן? אחד האברכים לא ענה לעניין, הוא אף פעם לא העביר את השאלה לבא בתור. למה? כדי שהוא לא יראה שהוא נפגע, הוא יודע ואני לא יודע. לענייננו, הרב גמר את המבחן, ואז הוא דיבר כמה מילים, ואז אמר, אני רוצה לשבח את אותו ילד שאמר, אני לא יודע. זה שאדם יודע להגיד, אני לא יודע, שהוא מודה, כמו שרשי אומר, לפעמים אומר, רשי כותב, לא ידעתי פירושו. זה גדולה, אדם שיודע להודות, זה דבר גדול. זה אחד מדיני הפירוש. אנחנו נבקש מהרב אנטבי, שהיה פה מחזן, והיה פה אחד מהרבנים פה, שהיה מאוד מקורב לרב, להגיד כמה מילים בכבוד.
ברשות הרב הגאון רב שמואל, רבה של צפת, ברשות רב יוסף, ראש בית המדרש, אותו עניין שהזכיר רב יוסף, בעניין הזה של לבחון תלמידים, כמה זה חשוב ללמוד מסיפור שמאוד מתאים, כן, באופי של הרב, שלא לתת הרגשה לתלמיד ששואלים אותו, הוא לא יודע. דרך כלל, רבנים מגיעים לפעמים לבחון תלמידים. אז אם שואלים ילד, משיב תשובה כדבעק, תשובה נכונה, הרב יכול לתת לו סוכריה, כן? כהרגשה והכרה על התשובה הנכונה שלו. יש פעמים שהרב שואל שאלה. הרב הזכיר כאן שלא להעביר תשובה, שאלה למישהו אחר, כדי שאותו אחד לא יראה בבוסטו שהוא לא יודע. מה קורה כשהרב שואל שאלה ראשונה, כן? והתלמיד לא יודע להשיב. אז הולכים ומקלים עליו בשאלה נוספת, כן? הוא שוב לא יודע להשיב. פעם שלישית שואלים אותו, מקלים עוד יותר. על זה הדרך, הוא גם לא יודע להשיב. לא יודע איך אנחנו היינו מתנהגים, כן? שואלים שאלה רביעית, והתלמיד לא יודע להשיב. אז מה עושה הרב? תלמיד שהשיב תשובה נכונה נתן לו סוכריה. טוב, יכול להגיד לתלמיד, בוא נצא רגע החוצה. יוצא, וכמה שאלות הוא שאל אותו? ציינו 4 שאלות. מוציא הרב ונותן 4 סוכריות. אנחנו הבנו עד עכשיו, מי שמשיב תשובה נכונה, מקבל סוכריה. ומי שלא משיב תשובה נכונה, הוא מקבל 4 סוכריות. אז מה הרב אומר? אני לא חילקתי סוכריות בגלל התשובות הנכונות. על המאמץ, אתה התאמצת 4 פעמים להשיב, אז מגיע לך 4 סוכריות. אז רואים כאן שמה ניכר האדם במאמץ שלו. מזכירים פה את התכונות של הרב, נוכל כאן לעמוד הרבה הרבה, כל אחד גם בפן האישי שלו, בתשובות ושאלות שהגיעו לפעמים בפיקוח נפש, כן? והיו לנו כאלה, שהגענו אל הרב, והרופאים בהחלטתם, הדבר מסוכן, זה ממש פיקוח נפש. כשהיינו מגיעים עם התשובה שהרב זה צהל, כן? הרב מודחי החליט כך, הרופאים בחירה רופאים היו מתקפלים. בדיוק בעובדה, פעם היה לנו איזו בעיה בלידה. הייתי בבני ברק, נכנסתי רב חיים קניבסקי, כן? יש לנו קשר, כיוון שהכולל וראש הכולל שלנו הם גיסים, נכנסנו שם לקבל ברכה, אז הוא אמר, יהיה בסדר, עד אז יהיה בסדר. הגעתי כאן לירושלים, עליתי בדיוק לכיוון בית הכנסת, ואני רואה את הרב. אני אספר לו את הבעיה, היה משהו הפוך בלידה, הרב אומר, ונהפכו. הגענו ללידה, אז המילדת הראשית צועקת שם על אחת האחיות, אבל זה, מבחינת הגוי המקצועי, זה לידת עכוז. אז היא אומרת לה, אבל מה פתאום? אני חשה את הראש פה. אבל כתוב פה במכתב, אתמול היה זה. הרב אמר, ונהפוך הוא, ונהפוך הוא. ככה זה היה. הוא חיבר את זה לתקופה של אדר זה היה, וכך היה. ועוד מעשה שאנחנו נספר, צד הרב, ישבנו פה בשיעור למטה, מי שיודע כאן, כל יום חמישי קבוע, אין לנו שיעור, שיעור של אברכים, כן, הרבה שנים שהיה עם הרב. היה איזה דבר שהיה צריך לעבור דרך רבנית שתחיה, כזה שחזק אותה, וישלח לה בריאות התנה בעזרת השם. אז מישהו הביא מסר לרבנית, כן? וכנראה שההבנה הייתה לא הכי הכי. בדרך שנסענו ברכב, אז חניסים לופס אומר לרב, אני מקווה שהרב לא ייחס על הרבנית. אז הרב ככה, אולי ככה סבדה של המעיל, אני לא יודע מה זה, צריכים קודם כל ללמד אותי לכעוס, כדי שאני אחר כך אבוא לכלל כעס את הרבנית. אז רק מהדברים האלה, כמה אנחנו צריכים להתעורר וללמוד, וברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא ששתל אותנו פה, כן, במקום הזה, במקום הקדוש הזה, כן, ולראות את הרב ולחוש אותו יום יום, כן, שנים רבות, עשרות בשנים שהיינו צמודים אל הרב, כן, ועל כל אחד את המאור פנים שלו, מי שהיה מסתכל כאן בתמונה הזאת, זה המבט הטבעי של הרב, לא בגלל שמישהו בא לצלם משהו, זה החיוך, המאור פנים שהיה לרב, לא עמדנו פעם אחת ליד הרב, עמדנו ליד גדולים אחרים, שאולי קיבלנו רעד מצד, איי, ההזדמנות שעמדנו ליד גדולים. מעולם זה לא היה אצל הרב, היה כל נינוח. כמה פעמים שהיה לנו קצת ויכוח, כן, ויכוח, אני הקטן, הדל והקטן, שאני מבקר עם הרב בתשובה שלו. מה הרב אומר לי? אז בוא נתחיל מההתחלה, כן? ועשיתי את זה מההתחלה, וכך היינו מגיעים אחר כך לפסק ולהסכמה שנסכים עם הרב בכל הדברים האלה. אז זה נוח לבריות, כן? נוח למקום, כן? ודאי שבמעלות כאלה הוא עדיין עומד למעלה, כן? הוא מתחנן לפני בורא עולם, לגאול אותנו גאולת עולמים בעזרת השם שיהיה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.
נמשיך את הדבר השלישי שמביאה הגמרא, מי שרוצה להיות חסיד, מן דבעי למאה וחסידה, מן דבעי למאה וחסידה יעסוק במילי דאבות. אומר המהרש"ם, אמר רבא, במילי דאבות, מה זה מילי דאבות? שיתקן את המידות שלו. וכאן צריך לשים לב ללשון הגמרא, אומר המהרש"ם, מן דבעי, צריך לרצות. כדי להיות חסיד זה לא בא מעצמו, צריך לרצות להיות חסיד, צריך לרצות לעשות לפנים משורת הדין. הרב זצ"ל, מקטנותו היה מן דבעי, היה רצה להיות במילי דחסידה, והסיפורים ארוכים ונמצאים באריכות, בכל מקום ומקום. למשל, אם אדם ישים לב, זוכרים שהרב היה הולך לבית הכנסת, דיברנו, היו מלווים אותו אנשים, כשהוא היה יוצא מהבית שלו, זה היה בנץ, היה מבקש מאנשים לא לדבר איתו עד שהוא יצא מהחנייה. שבדיבור הוא לא יפריע לשכנים. אני זוכר שהרב זצ"ל היה גר בבן ציון, הוא היה נוסע באוטובוס מרחוב משדרות הרצל. היה דרך קיצור שאפשר לעבור שם מאחורי הגן. הרב אף פעם לא הלך משם. אני בתור תמיד הייתי שואל, למה? אבא, יש פה דרך יותר קצרה, אני מכיר את כל השבילים, הם משחקים מחבואים, תופסת, מכיר את המר... אומר, לא, אנחנו לא עוברים בין בניינים של שכנים, אולי השכנים מקפידים, שלא יעברו פה אנשים בתוך הבין הבניינים האלה, אף פעם הוא לא עשה את הקיצור דרך הזה. שנים על גבי שנים היה הולך מסביב. מן דבעי למאה וחסידה. מי שרוצה להיות חסיד, מחפש את החסידות, זה לכן זכה, ואנחנו זכינו, שתפילתו הייתה נשמעת, כמו שאומר המסילת ישרים, החסיד תפילתו נשמעת. כיוון שעושה לפנים משורת הדין, אז הקדוש ברוך הוא עושה איתו לפנים משורת הדין. אף על פי שהוא מתפלל על מישהו, ואותו בן אדם לא מגיע לו, אבל כיוון שהחסיד מבקש, החסיד מבקש את הדבר הזה, אז נשמע תפילתו לפנים משורת הדין. אנחנו נבקש עכשיו, אנחנו עורכים כולנו של הרב, השיעור הזה של הרב שמואל, אחי הרב שמואל, הרבה של צפת, כולנו עורכים על חשבון השיעור שלו. אנחנו מבקשים עכשיו מאחי הגדול, הרב הגאון, הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של צפת, יהיה את השיעור הקבוע בכבוד.
רב ורבותיי, קהל קדוש, ברשות אחי, שמרביץ תורה ברבים, ברשות הרב נטבי, מרת אימא, כשאנחנו יריך ענה בטוב ושמותיה בנעימים. הרב אחי היקר והרבנים דיברו על מדרגותיו של הרב, בין בעצמו, בין בהפצת תורה ברבים. אחד הדברים שהרב היה מדבר עליהם, בעיקר בפרשת השבוע, פרשת שלח, פרשה שעוסקת בענייני ארץ ישראל, הוא היה מזכיר את הגמרא שאומרת, את רש"י שמביא בשם חז"ל, למה נסמכה פרשת בעלותך לפרשת שלח? שסוף פרשת בעלותך זה עוסק בלשון הרע, גדר לשון הרע, ספק לשון הרע של מרים, ורשעים האלה ראו ולא למדו מוסר. שמה הרשעים האלה, הכוונה להם מרגלים, שהם רואים מה שקרה עם כמה חמור בעיני הקדוש ברוך הוא לשון הרע ולא למדו מוסר, והרב היה שואל, אני זוכר אותו שואל את השאלה, מה קל וחומר? שם מדובר לשון הרע על משה רבנו, פה מדובר לשון הרע על עצים ואבנים. לא מדובר על ארץ ישראל, זה לא קל וחומר, קל וחומר צריך להיות שהאחד קל והשני חמור, משה זה קל. וכנגד זה אתה אומר שמה, ארץ ישראל יותר חמור ממשה רבנו. והיה אומר, כנראה שאנחנו לא מבינים את המשמעות של ארץ ישראל. אנחנו לא מבינים את המשמעות של ארץ ישראל, ועל זה נאמר רשעים האלה לא למדו מוסר. זה דבר מופלא, הרי דבר, אז ככה המילים, זה המילים שהרב היה אומר, ואנחנו אולי נתבונן, כאילו מה, למה זה יותר, במה זה יותר, איך זה יותר. אבל יש בגמרא, הגמרא ב... זה כתוב בארבע מקומות שונים בשס. ארבע מקומות בבבלי ועוד מקום אחד בירושלמי. אני אקרא לכם את הגמרא, אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו. ככה הפסוק אומר, ואנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. כולנו מכירים מה ש... אל תקרי ממנו אלא ממנו. מה זה אותו דבר, כן? כביכול שאפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו ושם. הפשט הוא שהם דיברו חזק הוא מאיתנו. אנחנו לא מסוגלים להילחם בענקים האלה שהם חזקים, ואנחנו חגבים. אבל, אל תקרי ממנו אלא ממנו, כביכול בעל הבית, כאילו הקדוש ברוך הוא, לא יכול להוציא את הכלים שלו משם. יש לו כלים מופקדים שם, שלו, של הקדוש ברוך הוא נמצאים בארץ ישראל, כנראה ברית אבות, אותה הבטחה שהוא הבטיח לאבות, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסוגל לקיים אותה. וזה כבר לשון הרע לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא, הם לא אמרו את זה, אמרו על עצמם, לא אמרו לקדוש ברוך הוא לשון הרע. אמרו על עצמם. למה חכמנו הניחו בתוך דבריהם של המרגלים דבר כל כך חמור? הפשט הוא מכיוון שהתורה ככה התייחסה. המשנה במסכת ערכין אומרת שלא נחתם גזר דין של אבותינו במדבר אלא על לשון הרע. על מה נגזר? על העגל הם לא קיבלו כזה עונש כמו שקיבלו על לשון הרע של ארץ ישראל. והגמרא אומרת את זה על לשון הרע. שהגמרא אומרת את זה שמי שמוציא שם רע, הוא יותר חמור בעונש שהוא ממי שפוגע ממש. כמה זה חמור. אז הגמרא לומדת את זה על כמה לשון הרע זה דבר חמור. כמה הדיבור הרע חמור, ולמדו את זה מהדיבור הרע לארץ ישראל, כמה הדבר הזה חמור. אז באמת, כשאדם מדבר על עצמו, זה נראה כאילו הוא מדבר על עצמו, אבל באמת הוא פוגע בקדוש ברוך הוא. כי אם הקדוש ברוך הוא הבטיח שאתה יכול, שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, ואתה אומר אי אפשר, אתה בסוף אומר הוא לא יכול. הרי מה באים כלב, בא כלב ואומר, וכי השם לא הוציא אותנו ממצרים, ולא קרא לנו את הים, משה רבנו, ויעס כלב את העם אל משה, אומר החפץ חיים, בשמירת הלשון, בפירושו לפרשת שלח, אומר מה, וכי כשאנחנו היינו בקריאת ים סוף, היינו חזקים? וכי כשירד לנו המן, היינו חזקים? הוא מוסיף ואומר, מה היה הדיבור של המרגלים? הדיבור של המרגלים היה, שום, אנחנו לא מספיק ראויים לקדושה של ארץ ישראל. אנחנו לא מספיק במדרגה של פלטרין של מלך. ולכן אנחנו לא יכולים להגיע לארץ ישראל. אומר למולם כלב ויהושע, כלב, וכי הייתם ראויים שקרה לכם ים סוף? וכי הייתם ראויים שירד לכם מן מן השמיים שגשכו שלא ישנה סדרי ברפית בשבילכם? למה נקרא לכם הים? לא מוצאת קדחה אתה בלרשת את הארץ, כי אם ברשעת הגויים מהם, ובזוכרו את השבועה שנשבע לאבותיך. הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה, למה? מכיוון שיש ברית אבות. אז אם יש ברית אבות על קריאת ים סוף, ויש ברית אבות על ירידת המן, יש גם ברית אבות על כיבוש ארץ ישראל. ואם אתה אומר חזק ממנו, אתה שוכח את הברית שלו. והוא כותב, נקרא לכם את לשונו, ולכאורה ייפלא. מה הסיבה שהייתה אותם לירד פלאים כל כך? והטעו את כלל ישראל. ויותר מזה, שהגמרא אומרת על העדה, שהעדה באה ואמרה, שבתיסה כל עדת כולם ויתנו כולם בבכי, פירש רש"י סנהדראות. אז אומר, הסנהדראות, הסנהדרים יגידו, חזק הוא ממנו? כך שולח חפץ חיים, ואומר, כן, מכיוון שהם, לגודל צדקותם, גודל ענוותנותם. וענוותנותם פה באה להם, במקום לבוא לטובה, באה להם לרועץ. הם אמרו, אנחנו לא במדרגה של ארץ ישראל, ואמרו לכן, חזק הוא ממנו. אנחנו חזק מאיתנו, מתכוונים על עצמם, ומתוך הענווה הזאת, הם כופרים בברית אבות, ובסוף חשלום מגיעים למצב שאומרים, חזק מהקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר, והקלקול הזה קיים גם בימינו. כך תסתכלו שם בחפץ חיים, חלק ב' סימן י' ת', אומר קיים גם בימינו שאדם מזלזל בעם ישראל, או אפילו לפעמים אדם מזלזל בעצמו. חזק הוא ממנו, ובסוף מגיע חס ושלום לדבר גדול, דיברו המרגלים באותה שעה, שאפילו בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. דבר מבהיל. למה זה כל כך מבהיל? מכיוון שכשאדם אומר שהשם לא שוכן בתוכנו, הוא למעשה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא רק אצל צדיקים. והקדוש ברוך הוא אומר, אשכון את דקה ואת שפל רוח. ועוד יותר מזה כתוב, השוכן איתם בתוך תומותם. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. נכון, שאם אדם מורד בקדוש ברוך הוא, אז כמו שהמרגלים מרדו, אך בהשם אל תמרודו, אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה, אני לא מביא אתכם לארץ ישראל. אבל אם אדם לא מורד בקדוש ברוך הוא, אלא משהו, לא במדרגה גבוהה כל כך, אומר, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא ייקח אותו לארץ ישראל. הדברים שכותב החפץ חיים הם מבהילים, מכיוון שהוא כתב אותם בתקופתו לפני כ-100 שנה, במצב שהרבה חשבו שאנחנו לא ראויים. אבל אני זוכר שהרב אמר על זה פעם, הזכיר את הגמרא שאומרת, איך אמרו המרגלים ועניים בינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומרת הגמרא, ועניים בינינו כחגבים, בסדר, אתה את עצמך רואה כחגב, מי אמר לך שאתה חגב בעיניהם? אנחנו רגילים לפרש ולומר, אם אתה ככה מסתכל על עצמך, ככה יסתכלו עליך. אבל הגמרא לא מקבלת את הפירוש הזה. הגמרא אומרת, מי אמר לך שאתה חגב בעיניהם? אולי בעיניהם אתה גיבור גדול. ומי אמר? הנה, רחב אומרת למרגלים ששלח יהושע, כי נפלה אמתכם עלינו. אז באמת, לא היינו בעיניהם כחגבים. באמת, הפחד שהיה להם מעם ישראל היה הרבה יותר גדול. ותזכור, שהדברים שאומרת רחב, זה אחרי 40 שנה שעם ישראל במדבר, עם כל מה שהוא עובר במדבר. והדברים שעם ישראל עובר במדבר זה חילול השם, למה הם אמרו הגויים, היה אלוהיהם וכו'. וברעה הוציאם, להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה, יש הרבה מקום לקטרג על עם ישראל. ואף על פי כן, אחרי אותם 40 שנה, רחב אומרת, כולם רועדים מפניכם. רועדים מפניכם, נתאר לעצמנו איזה פחד היה לאומות העולם בשעה שיצאו ישראל למצרים אחרי קריאת ים סוף. אז נבהלו אלופי אדום. אלי מואב יוחזה מורד, נמוגו. נמוגו, נמוגו, נמוגו כל יושבי כנען. כולם נמוגו, כולם רועדו מפניהם. מי אמר לכם שהייתם ביניהם כחגבים? אתם, בעיניכם מסתכלים באופן הזה. חס ושלום שהמציאות כזאת. אני מזכיר את הדברים האלה מכיוון שהרב, מלבד כל מה שאנחנו יודעים וזוכרים על ה... היה לו שני דברים שהם קשורים זה בזה. היה לו הסתכלות עין טובה על כל יהודי באופן פלא. באופן פלא. אנחנו בנים יכולים לספר, אבל כל אחד שפגש את הרב ידע לספר את זה. היה מסתכל על כולם בעין טובה. סיפרתי מקודם לרב אלגזי, שעוסק הרבה בלהפיץ תורה, שפעם אחת הרב שאלו אותו, לאיזה מפלגה אתה מצביע? אז הוא אמר, אני לא יודע למי להצביע. כולם טובים. ואם יש מישהו שהוא לא פחות, לא מספיק בסדר, זה בגללנו. אנחנו לא הענו לו פנים, ולא הבאנו לו את המאור שבתורה שמחזירה למוטב. אנחנו לא צריכים לבוא אליו בתלונות. אנחנו צריכים ללמד תורה, להפיץ תורה. ואני רוצה לומר לכם שאני כבן בית, ראיתי, ובטח ראיתי רק אחד מני אלף, כמה פעמים שהרב היה במסירות נפש, הולך ללמד תורה ממקומות למקומות שונים. אני זוכר את עצמי פעם אחת שואל אותו, אבא, לשם ללכת? אמר לי, מה? לא יהודים. מה זה לשם ללכת? לכל מקום ללכת. מה זה לשם? לכל מקום ללכת. זה, מה זה קיבוץ? בטח לקיבוץ. גם לשם, אני זוכר שפעם אני זוכר הייתה, היום זה נשמע קצת מוזר, הסתדרות זה נשמע מקום טוב, אבל פעם הסתדרות הייתה דגל של מלחמה בהשם ובמשיכו, מה זאת אומרת, אני זוכר את זה, זה היה פלא בעיניי, הרב סיפר את זה, הרב סיפר שהיה תקופה שבכל המפעלים של ההסתדרות לא היה אוכל כשר, לא היה אוכל כשר. מה, אנחנו ניתן הכשר לדת, חס ושלום? ואז הרב הלך למזכ"ל ההסתדרות, שהיה להם הרבה מפעלים. והוא אומר לו, תגיד לי, אני לא מדבר איתך מבחינה דתית, מבחינה חברתית, הומנית. זה מתאים לך שחלק מהעובדים שלך יאכלו ארוחת צהריים חמה, וחלק מהעובדים יאכלו לחם יבש? אלה ששומרים כשרות אוכלים בצד פת יבשה, ואלה שלא אוכלים כשרות יאכלים במטבח אוכל אחר? זה חברתי בעיניך? זה שוויוני בעיניך? איפה השוויון? איפה ההומניות? איפה הסוציאליזם? הוא אומר לו, אין דבר, אבל לא בטח יש דבר כזה, לך תסתכל בכל מפעל. אומר לו, אם יש ככה, מי היום כל המפעלים יהיו בהכשר. וככה זה. זה הפיקחות של הרב. לדעת, לסובב כל דבר לפי הראש של הבן אדם. הרב תמיד היה אומר שזה חוכמה מיוחדת לדבר עם אנשים. יש את הסיפור המפורסם שהיה לו, שאני שמעתי את זה מהרב. היה פעם סיפור עם אחמד הניג'אד. ידוע. לא, זה היה חומני, סליחה. הראשון. היה פעם מעשה, שהייתה יהודיה בארץ, שהתחתנה באיראן, והתחתנה עם יהודי, והוא התאסלם, והלך למשמרות המהפכה, ולא נתן לה גט, והיא באה בחורה צעירה לארץ, ובעלה באיראן, מוסלמי, לא... מה אתה עושה? תהיה אגונה כל ימיה? הרב לקח מכתב, קרא איזה לרב שופט, שהיה רב בפרס, לקח נייר רשמי עם סמל של מדינת ישראל, וכתב מכתב בפנים, ובמכתב כתב לרב שופט, אומר לו, תקשיב, תלך לחומני, שהוא אדם הגון וישר ומאמין וירא אלוקים. ותדבר איתו, ובטוח שהוא יכריח את הבן אדם הזה לתת גט כמו שצריך. טוב, הוא מגיע עם מכתב, שלח אותו לרב שופט באיראן. מגיע עם מכתב לצנזורה של איראן, רואים סמל במדינת ישראל, מיד לקחו את זה, פתחו אותו, קוראים את המכתב, הוא חומני החשוב, היפה, היקר, הנעלה. לקחו את המכתב הזה לחומני, תראה מה כותב עליך. מי כתב את זה? הרב אליהו. מי זה הרב אליהו? הרב הראשי לישראל. הרב הראשי לישראל כותב עלי שאני אדם חשוב? וואו, התלהב. טוב, אמר, תקראו לרב שופט. דופקים מדי של הרב שופט, אמרו לו, חומני קורא לך. על המחתנה. חומני קורא לי. אמר, כתב צבא, לבש נכרחים, אז... אז זה לבש את הבגדים שלו. הלך, אמר, בדרך אמר את כל הפיוט של לך אליתי שוקתי. הגיע לחומני, אמר לו, חומני, אתה מכיר את הרב אליהו? אמר לו, כן, הרב שלי, הרב הראשי לישראל. ואיך הוא רב חשוב? אמר לו, כן. ואתה יודע שהוא כותב עליי דברים טובים? לא ידעתי. אמר לו, כך תקרא. מוצא לו מכתב. מופנה אליו, אומר, תקרא מה כתוב פה. חומני רצה עוד פעם לשמוע. הוא קורא לו את המכתב, מה שכתוב שם וזה, את השבחים שלו. אמרו לו, נו, אתה רואה איך הוא כותב עליי? כמה טוב. אמרו לו, כן. אמרו לו, נו, מה הוא רוצה שאני אעשה? הוא אומר, שההוא ייתן גט. אמרו, תקראו לו. הוא קורא לו ליהודי הזה שיתסלם, אמרו לו, תן גט ולא אני אוהב אותך עכשיו. אמרו לו, לא ככה. אם אנחנו רוצים שיהיה גט כשר, יש הלכות איך עושים גט כשר. אז הרב שופט קיבל חוט שדרה, קיבל אומץ, ואמר, תן לי אותה, אני אדבר איתו, זה צריך להיות לרצונו. דיבר איתו, ההוא, אחר ואף הוא לא מעל הראש, הבין שכבר החיים שלו תלויים לו מנגד. אמר, כן, מה שאתה צריך, הרב, אני אעשה הכל. אמר לו, מה אתה עשה עכשיו? במקום התקשרו לאנגליה. לאנגליה בשיחה לישראל, שיחת ועידה. הוא מינה. מינה שליחים שיכתבו ויתנו גט לאשתו. אחר כך גם עשו את השליחות בצורה ישירה, אבל בתחילה עשו את השליחות באופן הזה. ובמקום נתנו גט לאשתו, מהכתיבה של המכתב של הרב עד שהאישה קיבלה גט, היה נראה כמו מעבר להרי החושך, תוך שבוע היא קיבלה גט. זה הפיקרות של הרב. אפשר לומר סייעת לדשמיה. אין ספק, יש עשרות מעשים מהסייעת לדשמיה שיותר לרב. אבל זה גם פיקרות וגם הדרך, החוכמה, להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. וזה לא חוכמה שאתה אומר, יהודי חכם. יהודי חכם, הוא משתמש בחוכמה הזאת, כדי לקדש שם שמיים ברבים. כמו שראינו, מה שעכשיו סיפרתי לכם עם הסוכנות, שאני ראיתי את זה במו עיניי, את הסיפור הזה. איך הוא מסובב את הסיבות ככה, שאלפי אלפי יהודים יאכלו כשר, מאז ועד היום. אלפי אלפי יהודים שעובדים, יהודים מסכנים שאין להם. מי יודע כמה יהודים אחרים, שלא התגברו על יצרם ואכלו לא כשר, כיוון שלא היה להם, והיה קשה להם ככה לפרוש מן הציבור. ויהודים כשרים וטובים, ובאמת מטבעם היו רוצים לאכול כשר, אבל נאלצו מכל המערכת, שהמערכת כפתה אותם לאכול לא כשר. ובוודאי אלה שמסרו נפש ובסוף לא נכנסו ואכלו את האוכל הלא כשר הזה. וגם פה, אנחנו יודעים שעל פי הלכה מברכים על תלמיד חכם שרואים אותו חלק מחוכמתו ליראיו. מה פירוש חלק מחוכמתו ליראיו? המילה חלק פירושו חלק, כן? שהקדוש ברוך הוא נתן באדם צלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? יש הרבה פירושים. הפירוש של הרמב״ם זה החוכמה. כשאתה שומע דבר פיקחות של הרב, זה חלק מחוכמת השם שהשם שם בתוכו. זה חלק מחוכמת השם שהשם שם בתוכו. אז אם יש חלק מחוכמת השם בתוכו, אז חלק מחוכמתו לרעב. אז זה משפיע גם על הרחוקים שברחוקים. למה זה כל כך חשוב הדיבור הזה? מכיוון שזו הכוח וזו החוכמה שאיתו עתיד הקדוש ברוך הוא למלוך על כל העולם כולו. אנחנו כתלמידיו של הרב, צריכים לדעת שמאיפה החוכמה הזאת מגיעה? מהלימוד תורה שלו, מההתמדה שלו. שאנחנו כולנו יודעים, לא יודעים, ראינו במו עינינו, כמה הרב היה מתמיד בלימוד תורה. אדם לומד לימוד תורה, נתתי תורתי בקרבם ועליבם הכתבנה. אחרי לימוד תורה, אנחנו מברכים וחיי עולם נטע בתוכנו. בזכות זה שאתה יושב ולומד ועוסק בתורה, אתה זוכה שחיי עולם נטע בתוכנו. למה זה חיי עולם? מכיוון שבכוח התורה הזאת אתה יכול לדבר עם כל העולם כולו. גם הרחוק שברחוקים, הקצה של הקצה, בעומק הקליפות של איראן, אם אתה משתמש בחוכמת התורה, אתה יכול להגיע אליו. זה מה שהרב היה אומר, זה תלוי בנו. אם יש מישהו שלא שומע תורה ומצוות, זה לא בעיה שלו. הוא תינוק שנשבע. אתה בן התורה שישבת ולמדת התורה, תלך ותלמד ותקרא בשם השם. אם אברהם אבינו, בדור שכולו עובד עבודה זרה, הוא מעבר אחד, וכל העולם כולו מעבר השני. אם במציאות הזאת ידע אברהם אבינו קורא בשם השם ואנשים שומעים לו, זה לא אנשים, תגידו, בדורנו שכבר נשתבר כוחה של הקליפה, וכבר עלילים קורות יקרתו, והיום בכל מקום, מוכתר לשמי, ובכל מקום קוראים בשם השם, ממזרח שמשת מבואו, זה לא, אנחנו היום, היום אנחנו במציאות נורמלית. אתה יכול לשמוע היום את נשיא ארצות הברית מדבר על עם ישראל והערצה. אתה יכול לשמוע היום הרבה סנטורים מדברים בהערצה לעם ישראל. אתה יכול, פוטין, מי ששמע אותו, כמה פעמים דיבר בהערצה על תורת ישראל. זה לא יאומן כי יסופר, אנחנו... לפני 50 שנה, פוטין, נשיא רוסיה, היה מדבר ככה על, 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 על השם. סיפר לי הרב לזר, הוא אומר, אני הייתי נוכח איך שפוטין בא לבקש ברכה מאבא שלך, מהרב אליהו. הוא אומר, אני הייתי נוכח. וכשהרב בירך אותו הבן אדם, אני ראיתי דמעות בעיניים שלו. זה נשיא רוסיה? נשיא מעצמת הכפירה? אבל זה כוח של תורה. כוח של תורה הוא חודר את הקליפה הגדולה, הקשוחה שבקשוחות. זה כוח, זה כוח מיוחד. זה כוח מיוחד שאיתו אתה יכול ללכת לרחוקים שברחוקים. שבאמת הרבי אומר זה, למה זה? כי זה תורה שצומחת, וזה דבר השם שהוא חיי עולם. בבקשה הרב נגרי, שמענו לך מקום. אז אני מזכיר את הדברים האלה כדי להבין שיש מתוך, כמו שאצל המרגלים, מתוך נקודה פרטית שלהם, שהם לא האמינו ב... כי שהשם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. הם לא האמינו שהשם נמצא בקרבם. ואז אומרים חזק הוא ממנו, אז באמת חזק הוא ממנו. מתוך הכפירה בנוכחות השם בקרבם עמך שלום כפרו בקדוש ברוך הוא. ככה להפך, כאשר אדם יודע שהשם נמצא בקרבך קדוש, אז הוא זוכר גם להכיר במי שאמר והיה עולם. ואם נזכיר את מה שהזכיר מקודם אחי הרב יוסף, שזה מילד נזיקין שבאדם לחברו, כל מי שכופר בטובתו של חברו, כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. זה אותם דברים. אנחנו לומדים את הדברים האלה לעילוי נשמת הרב, אבל בעיקר כדי ללמוד מהרב, כדי לזכות להמשיך את דרכו. יהי רצון שזכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל, אמן ואמן.
אנחנו נמשיך בעזרת השם. נמצא איתנו הרב נגרי. הרב נגרי, רבה ראשי של מלא אדומים. ואחרי הדברים שלו, בעזרת השם, נתפלל תפילת ערבית אחרי דברים של הרב נגרי. לפני שנזמין את הרב נגרי, דיבר אחי, הרב הגאון רבי שמואל, על הפיקחות של הרב. אז נזכרתי פה בסיפור שהיה עם הרב זצ"ל, שהרב נסע לרוסיה, ושהזמין אותו שם הרב לזר, בפעם הראשונה שהרב נסע לשם לרוסיה, והיה נשיא, פתחו שם בית הכנסת, עשו הנחת אבן הפינה לבית הכנסת, ונסע איתו, נסע איתו הרב יהודה מוצפי עליו השלום, ושהרב שלח אותו לקנות כמה מתנות, שגם מתנות, אז הוא חזר והביא איתו איזה שופר כזה גדול. אומר לו, הרב, מה הבאת כזה שופר? הוא אומר לו, לא יודע, נכנס לי ג'וק בראש, הבאתי כזה שופר. אומר, טוב, הבאת את השופר, ניקח אותו. תשמור אותו איתך. ואז היה את הנחת אבן פינה, היה שם הנשיא, היה שם פוטין, והיה שם הרב לזר, ושופר היה שם, והרב מדבר, ודיבר, ודיבר, ודיבר. ואז הוא אמר לרב מוצפי בערבית, ככה, הוא אמר לו, בצד, תביא את השופר עכשיו. תביא את השופר עכשיו. רואים את השופר, והרב אומר, אנחנו הבאנו מתנה מיוחדת מארץ ישראל לנשיא, לפוטין, ואנחנו נבקש מהרב מוצפי שיתקע בשופר. ואז הרב, זה היה באלול, הרב מוצפי עלה שם, לקח את השופר, תקע, ונתנו את המתנה לפוטין. עכשיו, צריך להבין מה שקרה. בעצם, זה היה באותו זמן, זה היה הפעם הראשונה שפתחו בית הכנסת באופן רשמי ברוסיה. זה היה הפעם הראשונה הסיפור הזה. ונשיא רוסיה היה שם במקום, וכל הטלוויזיה של כל ברית המועצות שהנשיא נמצא, כולם רואים אותה. זה היה הטלוויזיה היחידה שהייתה באותה תקופה. זאת אומרת, כל ברית המועצות ראתה שופר וראתה תקיעת שופר. ונגמר הסיפור. הרב חזר למלון, הגיע שם הרב לזר, חיבר כסיד. אומר לרב, זצ"ל, תראה, או שאני נכנס לבית הסוהר עכשיו, ואני לא יודע אם אתה חוזר לארץ ישראל, או שיהיה נס גדול לעם ישראל. אומר לו, מה קרה? אומר לו, הרב יבין, זה נשיא ארץ פוטין, קיבל מתנה בלי שהביטחון בדק אותה. זה לא היה בכללי הטקס. עכשיו, ראש הצוות שהשמירה שלו הוא שונא ישראל גדול, והוא הפיל את הכל על מי? עליי. אז או שאני נכנס לבית הסוהר, או שהוא נכנס לבית הסוהר. אם אני נכנס לבית הסוהר, אני לא יודע איך תצא מפה. ואם הוא נכנס, אז זה הצלה גדולה, כי הוא יושב על הראש של פוטין כל הזמן ומדבר נגד עם ישראל. כמובן, בסוף אמר הרב, אמר לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, בסוף הלילה הוא נכנס לבית הסוהר. למחרת בבוקר, הגיע הרב לזר לרב, עוד פעם, לפני שהרב חוזר לארץ, אומר לו, כבוד הרב, אתה לא יודע מה שקרה. כל היהודים הסתכלו על הפתיחת בית הכנסת הזאת, וראו בשופר, מה שהם לא ראו, 70 שנה שופר. אתה לא יודע כמה טלפונים הרבנות ברוסיה מקבלת עכשיו, מה זה שופר, לא שמענו שופר, פעם שנה שאנחנו שומעים שופר, אתה לא יודע איזה קידוש השם היה. זה הפיקחות של הרב, שהרב ידע מתי להביא את השופר, מתי להכניס את השופר, וכמובן שהקדוש ברוך הוא ידע להכניס לרב יהודה מוצפי עליו השלום בראש שלו, לקנות כזה שופר גדול, אף פעם לא כזה שופר גדול, אבל השופר הגדול הזה ראו אותו בכל ברית המועצות, וזה עשה התעוררות. אנחנו נבקש מהרב נגרי, רבה הראשי של מלא אדומים, שהיה מתלמידיו, ובאי ביתו של מרן הרב, בכבוד.
ברשות רבה של צפת, הרב הגאון, מלן של קדושים, הרב אליהו, שמואל, שליטה, כבוד אמר הדעתה של המקום, ראש בית המדרש, דרכי הוראה, הרב הגאון, הרב רבי יוסף אליהו, מלן של קדושים, ממשיך דרכו של הרב פה, בקהילה הקדושה, כבוד הרב חיים סוויסה, מנהל המוסדות, שעושה פה ימים כלילות להחזיק את כל האברכים החשובים פה, שממשיכים את המסורת של מרן הרב, גם תלמידו חביבו שהיה מתפלל איתו בנץ כל יום, הרב אנטבי, רק חבל שאתה לא מוציא את תורתו של הרב, את כל מה ששמעת ממנו בעל פה 30 שנה, קודוקט, יוציא, חבל, חבל, תעודדו אותו. אשריכם, אשריכם, אשרי הקהל הקדוש של בית הכנסת פה, שזכו לראות פני צדיק, כראות פני אלוקים חיים. חשבתי לדבר על נקודה אחת שאני חושב שהיא מאוד מאוד משמעותית לדור שלנו. הדור שלנו מוגדר כדור מודרני, עם טכנולוגיות, וכל דבר ודבר רוצים להיות מה שנקרא היום, יש איזו מילה יפה שנקראת פורצי דרך. אנשים בעלי אומץ, פורצים דרך. כל מיני תחומים, יש גם כאלה שפורצים דרך ופסק. כל כך הם פורצי דרך, שהם גם פורצים את הגבולות של ההלכה. גם בענייני פריצות הם פורצים את הגבולות. מה היה סוד כוחו של מרן? זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכותו יגן בעדינו. מרן זכה, היות ולצערנו הרב, נתייתם מאביו המקובל האלוקי רבי סלמן אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכותו יגן אתכם בעדינו, הסתופף מקטנותו בין גדולי עולם. הם גידלו אותו. הרב צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, עליו השלום, שהיה דודו ומזרעו של הבן איש חי, אחייניתו של הבן איש חי, גידל אותו עוד בילדותו בישיבת פורת יוסף, וכשעליו נתגדל, זכה לשמש את כל גדולי בבל שהיו תלמידיו של בעל הבן איש חי. אם זה הרב צדקה חוצין, שהרב אליהו היה אומר עליו, שהיה בקיא בכל השולחן ערוך, ואם זה הרב יעקב מוספי, שהיה פוסק ממשיך ממש של הבן איש חי שם בבגדד, וזכה לעלות לארץ, ואם זה בענייני שחיטה, ואם זה בענייני ברית מילה, ואם זה בענייני מראות, זכה לשמש את הרעבד של העדה החרדית אז בזמנו, רבי דוד יונגרייז, היה מקורב ביותר ולמד הרבה מרב ניסים חדורי, בעל המעשה ניסים, עד כדי כך שהוא ביקש ממנו שיחליף אותו בין שיעור בין שום מקום. סיפר לנו, אחרי תקופה מסוימת גם, שעבר איזושהי תקופה אחרת שלא נדבר עליה עכשיו, גם זכה לשמש את דול הדור באותה תקופה, מרן החזון איש. והחזון איש כידוע לכם מאוד חיבב את מרן, וקרא לו הרמב״ם במזל. רבי משה, רבי מרדכי אליהו בן מזל. כלשון הרן במסכת נדרים, הרמב״ם במזל. וגם בענייני דיינות זכה להיות ממש 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 תלמיד מקורב לרב סלמן חוגי אבודי, שהיה מגדולי הדיינים שבארץ ישראל באותו זמן בבית הדין הגדול. וכידוע לכם בתורת הנסתר, הכל היה נסתר אצל הרב, אנחנו לא יודעים את מי הוא שימש. היה מקורב מאוד להשכיל עבדי, תקע אצלו בשופר עם כוונות. היו כל מיני סודי סודות שהרב נעים בן אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפר פעם באיזשהו משהו קטן שהיה מקורב לבבא סאלי בלילות שבת קודש, ולמד ממנו תורה גם כן באופן מיוחד. כל גדלותו של הרב, מלבד ענבתנותו והתמדתו והמידות המיוחדות שהיו לו, מי יכול לשער אילו מידות היו לו. אני שמעתי רק בדרך מדברי הרב שמואל אליהו, זה שהשם ישמרו בחייהו, איך שהרב אהב את כל עם ישראל. איזה סבלנות הייתה לו לכל אחד ואחד. איזו סבלנות, כל אחד עם השאלות שלו והקשיים שלו. ופעם אחת, אני רק רוצה אז לסיים, גדול שימושה יותר מלימודה. רבנים של היום, שלא זוכים לשמש את גדולי הדור, את זקני הדור, ולא הולכים בדרכו של מרן, צריכים לדעת שזה מינוס גדול בתורה שלהם. אי אפשר ללמוד תורה מתוך מה שנקרא היום רב גוגל, בקיאים בכל השוט, כי הכל נמצא. צריך לראות, עיניך רואות את מוריך, לראות מה דרך הפסיקה, מה דרכי הפסיקה, מתי אפשר להקן, מתי אי אפשר. זה דברים שהם תורת חיים. אי אפשר בלעדי זה. זכורני שהייתי צריך פעם אחת ללוות איזו אישה קשת יום שרצתה הכרעה מהרב, רחמנא ליצלן, להתגרש מבעלה. ופה בלשכה, הסרוכה ללשכה לעזרת נשים, איזה תור היה, רב חיים זוכר, מה היה? האישה הזאת לא זכתה להיכנס. אז מה היא עשתה? הייתה חכמה, באה לפה ב-12 בלילה, ישנה במכונית, מתחת לבית מדרש, ואיך שעיר השחר הלכה ורשמה את שמה הראשונה. טוב, ואני הגעתי אחריה, ב-8 בבוקר, שתיכנס, נכנסתי עמה לרב. כשאני נכנס לרב, אני רואה מלבד האנשים הרבים שצובעים על פתח הלשכה, ממלאים את עזרת נשים, ראיתי מלא אנשים גם פה בגינה אפילו יושבים. ואני נכנס, אני אומר לרב, הרב, איזה מסכנים אנשים, וואי, כבר מחכים שם אפילו בגינה בחוץ. והרב עונה לי ואומר לי, ומה אתה חושב, שאני לא מסכן, שאני צריך לשמוע את כל הצרות שלהם? אבל כלפי הזולת, כלפי אנשים שבאו אליו, מי עלות השחר עם צרות? וכי פעם אחת הוא אמר למישהו משהו. הייתה פעם אחת שהייתי קצת חצוף, רב חיים סוויסה זוכר את זה, שהייתי לפעמים חצוף. אז זו דקדושה אבל היה לי. שהייתי בלשכה, ונכנסה אישה עם בגדים של חדר יולדת. אתם תארים לעצמכם? איך אישה מגיעה ללשכה של הרב? חדר יולכת, ובוכיה, בוכיה! שואל אותם, איך באת? מה זה? נתנו לי בחדר לידה, אחרי הלידה, רשות מיוחדת, לקחת מונית מיוחדת, להתייעץ עם הרב. היא לא אמרה מה הייתה הבעיה שלה. אמרתי, אישה בוכיה, איך אפשר להשאיר אותה? פרצתי את הדלת ונכנסתי. כל העוזרים, רב חיים, וכל עשיית מרחמוי, קפצו עליי, אבל נגרי! אמרתי, מה אתם רוצים? אישה יולדת, באה מחדר לידה. הם יצאו והאישה נכנסה. לא תאמינו, אישה באה בוכייה. אחרי דקה יוצאת עם חיוך. מה הרב? ברך אותה, מה ייעץ לה? אנחנו לא יכולים לדעת, עניינים דיסקרטיים. אבל איזו הערת פנים הייתה לו לכל אישה, לכל איש, לכל אחד ולילדים. סיפורים מופלאים יש על זה, לא נאריך. הזכות הזאת, מה שהיה לנו בדור שלנו, זה פלא גדול. צערנו הרב, אנחנו רק עכשיו יכולים להתפלל שתורתו ותפילותיו למעלה בשמיים, בוודאי ובוודאי, שמגינה עלינו ומלווה אותנו. אני רוצה לסיים. היה לי פעם מעשה קשה מאוד של אישה. ולא, אי אפשר כל כך לספר את זה בציבור, אבל אני חושב שכן לספר את זה בגלל הסיפה שלו. שרחמנא ליצלן, היא רצתה בר מינה להפיל, בגלל קושי נפשי שהיה לה. עד כדי כך שתיארה תיאורים ממש קשים, שאין לה מקום לפרטם. אמרתי לה, זו שאלה שרק גדולי ישראל יכולים לפסוק. תבואי לרב, אני גם אבוא אליו, ונציג את השאלה לרב. ונכנסנו לרב, היא מיד התחילה לבכות, והרב אליהו הרגיש שהיא לא נמצאת כל כך בסיטואציה נעימה. הוא ביקש מהרב שמואל זעפרני, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, שמואל בן חנה, ואני הקטן עבדכם, אמר לנו, תצאו החוצה. טוב, האישה נשארה לבד. ושאלה את שאלתה ויצא. ואני לא ידעתי מה שאלה, כלומר, מה היה צורת השאלה, אופן השאלה באופן מוחלט, ולא ידעתי מה היה התשובה. לא ידעתי. אחרי כ-15 שנה, בערך 3 שנים אחרי פטירתו של מרן, הגעתי לאיזשהו בית כנסת במעלה אדומים, לבר מצווה, לברך את החתן. אומר לי הגבאי, הרב, יש פה עוד גם חתן שנכנס לחופה השבוע, יש עוד שבת חתן, 2 חתנים. אמרתי, מי המשפחה? ופתאום נפל לי הסימון, שהמשפחה הזו זו הייתה אישה ששאלה את הרב. אז ביקשתי מהגבאי, שיקרא לאישה מעזרת נשים, רק לברך אותה, לכבוד החתונה של בנה. לא אמרתי לו, מה כוונתי לשאול? והנה כשאני יוצאת החוצה, אני אומר לה, תראי, אני לא סקרן סתם, אבל היות אני רוצה גדול שימושה יותר מלימודה, אני רוצה לדעת, אחרי פטירתו של הרב, תספרי לי מה הרב פסק לך, מה היה, מה היה? היא התחילה לבכות, והיא אמרה, עכשיו כל הגוף שלי רועד, שאני רק זוכרת את המעמד הזה שהייתי אצל מרן הרב. ואז היא מספרת לי שהרב התיר לה, מילה לעניין הרפואי שהיה לה. והנה נוצר מצב הפוך. אחרי שהרב התיר לה, האישה אמרה, מה פתאום? אבל אני מפחדת, אני לא רוצה לעשות. היא נכנסה להפוך על הפוך. הרב ידע שהיא רק יש לה תחושות של מצפון. אז הוא דפק על השולחן, הוא אמר לה, זה משפט, אני חושב שזה משפט שבו אני רק מסיים את דבריי, שהערכתי קצת יותר מדי. הוא אמר לה, דעי לך, מה שאני פסקתי פה למטה עכשיו, פסקו עכשיו בשמיים למעלה. היא נרגעה, יצא לשלום. כוח פסק של הרב, ממש כחכמי ישראל, בקידוש החודש, שהקדוש ברוך הוא יושב, ומחכה באלף ותשרי, מתי יפסקו בדין של מטה מקודש מקודש, ורק אז הוא יושב ודן. כוח חכמי ישראל, זה היה הכוח של מרן, שהוא קבע בשמיים למעלה. ובעזרת השם, שימשיך שם בשמיים למעלה, תחת כיסא הכבוד, לקבוע עבורנו, בעזרת השם, ישועה גדולה וגאולה, אמן.